טוב, שלום לכולם. אנחנו, כמו שהתחלנו בשבוע שעבר, לומדים השנה, אומנם בצורה קצת אחרת, יותר קצרה, לומדים את פרשת השבוע על פי דרכו של הגר"א, וכמו שראינו גם בשבוע שעבר, כל פעם ניקח איזה נקודה אחת, גם עם נקודה קצרה בגר"א, וננסה להוציא ממנה עיקרון, ולהשלים אותה ממקורות נוספים. אבל הנקודה היא אמורה להיות נקודה עקרונית. לפני שנתחיל את השיעור, או את דברי הגר"א, הייתי רוצה להקדים איזשהו רקע. פרשת כי תבוא, שנקרא השבת, כוללת חלקים שונים. הנושא הראשון בפרשה שלנו הוא נושא הביקורים. אם הייתי שואל ילד, תגיד, והיה, נקרא אולי את הפסוקים בתחילת הפרשה, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, זה על גבי פרשת קדושים, שכשאנחנו באים לארץ ישראל, אנחנו צריכים לנטוע עצים, נכון? תיתה, לנטוע עצי מאכל. אז ברוך השם, כשנתנו עצים ובפרט משיבת המינים, אז אנחנו צריכים אחרי 4 שנים, לקחת מראשית פרי האדמה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנא והלכת אל המקום וכו'. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנא מידיך ונחול לפני מזבח השם אלוהיך. זאת אומרת, כרגע, פשט הפסוקים הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, כי תבוא אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל. ונתנו עץ מאכל. וברוך השם זכינו לפירות. אז ברור שהדבר הראשון שאנחנו עושים, זה להגיד תודה לריבונו של עולם על השפע שהוא משפיע עלינו בארץ ובפירות, וזה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו מעלים את הביקורים כהכרת טובה. מעלים את הביקורים למקדש, ואוכלים אותם שם במקדש. נו, אז אם זה ככה, אם בפשט של הדברים, בעצם כל מצוות העלאת הביקורים בתחילת הפרשה שלנו, זה סוג של הכרת הטוב, אז מדוע אחר כך אומרת התורה, ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוהיך, פסוק ה', וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, כאן המשך הפסוק היינו מצפים שיהיה כתוב, תודה רבה לך השם, אני יודע להכיר טובה, כי למדתי בעין היה את דברי הרב קוק שכתב שהעמוד המוסרי היותר עליון היא מידת הכרת הטובה. אז הנה אני בא ואומר תודה, כי אני מכיר בטובה, הנה הביקורים. הרי שלך לפניך. מה הקשר, ריבונו של עולם, בין ההודעה הפשוטה על הביקורים, על הפירות, על ההגשמה של כי תבוא אל הארץ, מה הקשר בין זה לבין וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי. מי זה ארמי? לבן. שאנחנו אומרים על הבגדה של פסח, ביקש לבן לעקור את הכל. מה הקשר? אז הפשט הוא, שלמרות שעברנו את כל הצרות וכל האיסורים וכל הקשיים, דרך עשיו, או דרך ישמעאל ועשיו, ולבן, ואחרי זה מצרים, וירד מצרימה, והגורשה ממתי מעט, ויראו אותנו המצרים וכו' וכו', למרות שעברנו את כל זה, ברוך השם בסוף, הגענו למימוש ההבטחה, כי תבוא אל הארץ, הנה הפירות, הנה הביקורים, הנה תודה רבה. זה הפשט. אומר הגר"א דבר נפלא. אני לא מזלזל בפשט הזה, כן, הפשט הזה הוא נכון. אומר הגר"א הערה קטנה שרציתי להשלים אותה במקור אחד, שרציתי להשלים אותה בפסקה קטנה בעולת ראייה על גבי רש"י על פסוקים מאוד תמוהים בפרשת חוקת. קצר היום אבל אני מקווה שלעניין. אומר הגר"א, ארמי עובד אבי, זה מופיע בפירוש הגר"א להגדה של פסח. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, שהנוסח הכללי בחז"ל שרצה לבן, ביקש לבן לעקור את הכל. נשאלת השאלה, איפה ראינו שלבן ביקש לעקור את הכל? אם אנחנו קוראים פשט הפסוקים, מה שלבן עשה, זה, איך נקרא לזה, עבד כלכלית על יעקב. ולפני שעבד כלכלית, עבד משפחתית. אז הוא במקום לתת את רחל, נתן את לאה. במקום לשלם ליעקב, כמו שצריך לשלם על פי ההסכמים, אז גנובתי יום, גנובתי לילה. בסדר. אבל איפה אתה רואה שלבן ביקש לעקור את הכל? אני מאמין שכל אחד מאיתנו שאל פעם את השאלה הזאת על ידה של פסח. לבן ביקש לעקור את הכל. מה אתה אומר? יש לאל ידי? בסדר. הרבה רשעים בהיסטוריה אמרו יש לאל ידי. מה? מאיפה חזל ראו לעקור את הכל? מאיפה לבן ביקש לעקור את הכל? זה לא כתוב בתורה. אומר הגר"א נפלא מאוד. תראו, עיקרון. ותכף נראה מדוע זו הסיבה שאנחנו מתחילים את הכרת הטובה, אם אפשר לומר במצוות הביקורים, מה שנקרא מקרא ביקורים, דווקא בארמי ובדבי. כלומר, אם מצוות הביקורים היא הכרת הטובה על הפירות, יש עוד הכרת טובה הרבה יותר עמוקה מאשר על הפירות שאנחנו צריכים להכיר, והיא באה לידי ביטוי על פי הגר"א בארמי ובדבי. מה זה אומר? אומר הגר"א, פירוש, אף על פי שאין אנו מרגישים בניסים, אשר הוא עושה תמיד, אף על פי כן, הוא עושה תמיד נפלאות גדולות לבדו. זאת אומרת, יש שני סוגי השגחה אלוקית עלינו. יש שני סוגי ניסים במרכאות עלינו. יש מצב של השגחה אלוקית על עם ישראל, שאנחנו מזהים את הצרה, יודעים לזהות את הקושי ואת הבעיה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. הנה למשל מצרים. היינו במצרים, 10 מכות, סליחה, שיעבוד 210 שנים, והנה הגיעו 10 המכות ויצאנו ממצרים. או, להבדיל אלפי הבדלות, השואה. המכות ברורות, וברוך השם, הנה נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי, הנה אנחנו בארצנו ובמדינתנו. יש סדר של השגחה אלוקית שברורה לך הצרה, ברור לך הקושי, ואתה רואה את הישועה, וברור לך על מה אתה מודה. אתה מודה על הצרה שהיית, שהקדוש ברוך הוא הציל אותך ממנה. זה פשוט. אבל אומר הגר"א, יש סדר השגחה אלוקית אחר. יש צרות שאנחנו בכלל לא מרגישים אותן. תכף נראה שאנחנו בכלל לא מודעים להם. והקדוש ברוך הוא מציל אותנו בשביל שאנחנו בכלל מודעים איזה עומק של צרה הייתה פה. זה סוג צרה אחרת. פירוש, אף על פי שאין לנו מרגישים בניסים אשר הוא עושה תמיד. זה לא רק נס גלוי, נס נסתר. אלא יש דברים שאנחנו בכלל לא מודעים שהייתה שם בעיה, היה שם קושי, שחס ושלום היינו בסכנה. והקדוש ברוך הוא הציל אותנו כי הוא ניהל את ההיסטוריה באיזושהי צורה, בכלל היינו מודעים. תכף נראה מקרה שהתורה מתארת אותו. אמנם בנסתר, כי זה נסתר. וחז"ל אומרים מה שאומרים עליו, תכף נראה. אף על פי שאנו מרגישים בניסים אשר הוא עושה תמיד, אף על פי כן, הוא עושה תמיד נפלאות גדולות לבדו. וצא ולמד מלבן הארמי. שמה? כלומר, שבהשקפה ראשונה, במבט ראשון, במבט שטחי, לא נראה הרעות אשר עשה לבן ליעקב. כמו שאמרנו מקודם, מי שקרא פשט פסוקי התורה, לא איזה קושי מיוחד שלבן עשה ליעקב. בסדר, רימה אותו ברמה המשפחתית, רימה אותו ברמה הכלכלית, אבל לא עד כדי לעקור את הכל. ואינו ידוע לנו מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב. ואף על פי כן העיד עליו הכתוב, אצלנו בפרשה, ארמי עובד אבי, שלפי הפשט הזה, הארמי זה לבן שביקש לעקור את יעקב, את אבי, להעביד את יעקב. אלא על כוחך הוא ביקש לעקור את הכל, והקדוש ברוך הוא הפך או היפך לטובה. כן הוא עושה תמיד ניסים עמנו, אף שאין אנו מרגישים. זאת אומרת, הכרת הטובה שאנחנו באים במקרא ביקורים, זה לא רק לומר לקדוש ברוך הוא טוב, להגיד לקדוש ברוך הוא טובה על הדברים הגלויים שהוא עושה לנו טובה. זה פשוט. אלא עיקר הטובה או עיקר אמירת התודה, זה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הניסים הנסתרים שבכלל לא היינו מודעים שהקדוש ברוך הוא השגיח עלינו והציל אותנו. כמו לבן שהתורה לא מתארת בגלוי איך ביקש לעקור את הכל. באו חם תדע לך, על פי הפסוק ארמי ובדבי, לבן ביקש לעקור את הכל, זה היה סמוי מן העין. והקדוש ברוך הוא הציל אותנו אפילו בלי ידיעתנו. עכשיו תראו דוגמה, כדי להחריף את הנקודה הזאת, תראו את הדוגמה שמופיעה בתורה לסוגיה הזאת. ותכף נראה גמרא על זה, ועוד איזושהי השלמה של הרב קוק על זה. פסוקים מאוד קשים לקראת סוף פרשת חוקת. פרשת חוקת היא בעצם קו פרשת המים. עם ישראל יוצא מצרים, עובר את המסעות, מגיע לערבות יריחו. ואז התורה אומרת פסוקים קשים מאוד. משם נסעו, נעזוב כרגע משם, ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. עכשיו תראו איזה פסוק מוזר ביותר, בלתי פתיר. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את ואב בסופה ואת הנחלים ארנון ואשד הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב ומשם באר היה באר אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה לכם מים אז השיר ישראל את השירה הזאת עלי באר אנולה וכו' וכו'. מה זה הפסוק הזה? על כן יאמר בספר מלחמות השם, יש לקבוח את זה ספר מלחמות, ששם יש להם מלחמה לא, לא ברורה, את ואב בסופה ואת הנחלים ארנון. ויש את הנחלים, תכף נראה. יותר חריף מזה. על הפסוק, לך השם הגדולה הגבוהה, תפארת הנצח והעוד, יש שתי דרשות בגמרא. דרשה שנייה רבי עקיבא, כולנו מכירים. הגדולה זו קריאת ים סוף. והגבורה זו מכת בכורות. והתפארת מתן תורה, הנצח ירושלים, העוד, זה בית המקדש. אבל יש דרשה ראשונה. לך השם הגדולה וכו' וכו'. ואז שהגמרא מגיעה לעוד, אומרת הנקמה, תראו מקור, שתיים למעלה, והעוד זו מלחמת נחלי ארנון. שנאמר, על כן יאמר, בספר מלחמות השם, הפסוק פה בחוקת. האם מישהו זוכר שהייתה מלחמה בנחלי ארנון? מלחמת עמלק, זוכר. מלחמת, תעזרו לי, איך? מדיין, זוכר. וכו'. מלחמת נחלי ארנון, על מה מדובר? איזה מלחמה הייתה בנחלי ארנון? תראו מה אומר רש"י בשם חז"ל. אומר רש"י מקור שלוש. על כן יאמר, בואו נתחיל בפסוק י' ד'. על כן יאמר, או יאמר, על חניה זו וניסים שנעשו בה, שתכף נראה מה היה הנשמה, יאמר בספר מלחמות השם, כשמספרים ניסים שנעשו לאבותינו, יספרו את ואב בסופה, נעזוב כרגע, ואת הנחלים ארנון, זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, הנחלים ארנון, זה עוד, זו מלחמת נחלי ארנון, כשם שמספרים בניסי ים סוף, שהמילה את ואב בסופה רומזת לניסים בים סוף, רש"י קודם וירבה ניסים בים סוף, כך יש לספר בניסי נחלי ארנון, שאף כאן נעשו ניסים גדולים. תשאלו כל ילד, תגיד, למדת פעם מה היה הנס בנחלי ארנון? מה הייתה המלחמה ואיזה נס היה שם? הוא לא יודע. אומר רש"י בשם חז"ל, ומה הם הניסים? ואשד הנחלים ארנון. מה זאת אומרת? תרגום של שפך אשד, שפך הנחלים. מה זאת אומרת? שנשפך שם דם אמוריים. כבר נסביר. שהיו נחבאים שם. מתחיל לצייר רש"י ציור. עם ישראל בדרך לארץ ישראל. באיזשהו שלב עובר דרך איזה ואדי. מעל הוואדי, תכף נראה, יש שני ערים גבוהים. ער אחד יש בו סלעים בולטים, ער שני יש בו מערות. ממש כמו, נקרא לזה, זכר ונקבה. בסדר? ומה קרה שם? האמוריים, שאנחנו היינו ביציאת מצרים, הלכנו ביציאת מצרים בדרך לארץ ישראל, האמוריים ידעו שאנחנו הולכים לעבור דרך הוואדי הזה, הנקרא נחל ארנון. והם חיכו לנו שם במצוקים למעלה, ואנחנו היינו בעומק הוואדי למטה, ובכלל לא היינו מודעים שמחכים שנעבור, ופשוט לזרוק עלינו אבנים ולחסל אותנו. תראו מה כתוב. שהיו נחבאים שם האמוריים, לפי שהיו הערים גבוהים, והנחל עמוק וקצר, כלומר כנראה צר, והערים סמוכים זה לזה, ואדם עומד על ההר מזה, הוא מדבר עם חברו בהר מזה, והדרך עובר בתוך הנחל. ציור. נחל צר, ואדי צרה, או ואדי צר, שני ערים יחסית קרוב אחד לשני, עד כדי כך ששני צוקים כאלה, אפשר אדם לדבר עם זולתו, עם חברו, כשכל אחד מהם עומד על ההר מהצד השני, ומה אמרו האמוריים? אנחנו יודעים את המסלול שהם ישראל יוצא ממצרים, דרך איפה הם הולכים לעבור. הם הולכים לעבור דרך הוואדי הזה, דרך נחל ארנון. אנחנו נחסל אותם. יהיה להם כביש ללא מוצא. אמרו האמוריים, כשיכנסו לישראל, לארץ, לתוך הנחל לעבור, אנחנו עכשיו נתחבא במערות של צד אחד של המצוק, צד אחד אמרנו היה מערות, צד שני היה סלעים, זיזים כאלה. אז אנחנו נתחבא במערות, שלא יראו אותנו בכלל, כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל לעבור, כשהם יעברו בוואדי למטה, נצא מן המערות בערים שלמעלה, בערים שלמעלה מהם, סליחה, ונארגם בחיצים ואבנה בליסטראות. פשוט נזרוק עליהם אבנים לחסל אותם. אין להם לאן לברוח, זהו. והיו, אומר רש"י בשם חז"ל, והערים האלה היו בנויים בצורה כזאת, והיו אותם הנקעים בער של צד מואב, נקעים מלשון נקע, כלומר מערה, איזה חלק חלול שבתוכם, בתוך הנקעים, בתוך המערות התחבו האמוריים, והיו אותם הנקעים בער של צד מואב, ובער של צד אמוריים היו כנגד אותם נקעים, כמין קרנות ושדיים בולטים לחוץ. איזה מין זיזים כאלה, אבני סלעים כאלה, שמעין זיזים בולטים. נו, כיוון שבאו ישראל לעבור, והאמוריים תכנו את התוכניות, ועם ישראל בוואדי למטה בכלל לנו שום מודעות שהאמוריים מתחבאים שם למעלה והולכים לחסל אותם ביציאת מצרים שלא יכנסו לארץ ישראל. מה קרה? כיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע הער של ארץ ישראל כשפחה יוצאת להקביל פני גבירתה, הקדוש ברוך הוא לקח את שני הערים האלה, קרב אותם אחד לשני, והזיזים של הר אחד נכנסו לתוך החללים, לתוך המערות של הר השני. מי היו בתוך המערות? האמורים שהתחבאו, נכון? אז הזיזים נכנסו לתוך, וכל זה עם ישראל בכלל לא יודע. הם הולכים למטה בנחל. הם לא יודעים שהאמורים מתחבאים במערה. זעזע הקדוש ברוך הוא את הערים, הזיזים האלה נכנסו לתוך הנקעים, לתוך המערות, ומה קרה? כיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע הר של ישראל כשפחה יוצאת להקביל לפני גבירתה, ונתקרב לצד הר של מואב, ונכנסו אותן השדיים, אותם הזיזים של שבסלעים בצד אחד של ההר, לתוך אותם נקעים והרגו. ומה קרה כשהאמוריים ששם התחרו במערות נהרגו? התחיל להישפך דם, הדם שלהם. התחיל להישפך, תחשבו רגע, סלע אדיר מוחץ אותך. הדם מתחיל לזול, והדם הזה מתחיל לרדת למטה לוואדי. ופתאום עם ישראל רואה שפך דם שם למטה. ואשד הנחלים, שפך הנחלים. וזהו אשר נטע לשבט אר, שהאר נטע ממקומו, ונתקרב לצד מואב, ונדבק בו. וזהו ונשען לגבול מואב. ועברו ישראל על הערים, כלומר בוודי למטה, ולא ידעו הניסים האלה. עם ישראל בכלל לא היה מודע לניסים האלה, לנס שקרה. הם לא היו מודעים שהם בכלל היו עכשיו על הטווח של הפתרון הסופי. ופתאום הם יצלו, בלי שהם היו מודעים לזה בכלל. מתי נודע לעם ישראל הנס הגדול הזה של נחלי ארנון? אבל ולא ידעו הניסים האלו, אלא על ידי הבאר שנכנס לשם. איזו באר? ומשם בארה. עכשיו בוא נחזור לפסוקים. משם נסעו, ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, היוצא מגבול האמורי. כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. הצד אחד מואב, צד שני אמורי. האמורים התחבאו בצד אחד, הערים הצד השני מואב. נחל ארנון באמצע. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את ואב בסופה, לפי הדרשה, כמו הניסים ביציאת מצרים בים סוף, ואת הנחלים ארנון. היה נס בנחל ארנון. מה קרה? מה שעכשיו אנחנו מספרים. ואשד הנחלים אשר נטע לשבט הר, ונשען לגבול מואב. מה זה המשפט הזה, אשד הנחלים? מה זה הפסוק הזה? ומשם בא אשד אל הבאר, כיצד? אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, מי מודיע לבני הניסים הללו? מי מודיע לעם ישראל שהם כרגע ניצלו מצרה כזאת, שהם בכלל היו מודעים לצרה הזאת? המשל אומר, נתת פת לתינוק? עשית טובה למישהו? תודיע לו, הודיע לאמו, שאמו תכיר לך טובה. לאחר שעברו, חזרו הערים למקומם, ואז האמוריים שנדחקו והתרסקו שם בתוך המערה, האיברים שלהם התרסקו, אדם התחיל לזול למטה לוואדי, חזרו הערים למקומם, והבאר ירדה לתוך הנחל מלמעלה למטה, והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים, ומוליכתן סביב המחנה. פתאום ישראל רואה, בוודי למטה, יורד דם וכל האיברים, חילה מכבודנו, סליחה על התיאור, כל האיברים של האמוראים מרוסקים. וישראל ראו ואמרו שירה. יוצא לפי זה דבר עצום. שיש השגחה אלוקית עלינו. שעושה לנו טובה. ואנחנו אפילו לא מודעים לטובה. כי לא היינו מודעים לסכנה. וזה מה שהבאר. ומשם באר ההיא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את עם ואתן עליכם מים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר הנעולה. מה זאת השירה הזאת על הבאר? פסוקים באמת תמוהים, כל הפסוקים פה, כולל השירה הזאת. מה זה עלי באר? על מה מדובר? אומר רש"י בשם חז"ל, יש לנו שני סוגי הודעה. הודעה אחת על הדברים הגלויים. זה מצוות ביקורים. זה כי תבוא אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל. נתנו עץ מאכל. הגענו ברוך השם אל הפירות. רוצים להגיד תודה להשם, הנה הביקורים. ויש הודעה שנייה, שהיא הודעה הרבה יותר עמוקה. ההודעה הראשונה היא הודעה גלויה, זה לא חוכמה. יש הודעה על הדברים הסמויים, שאנחנו בכלל לא מודעים, שהקדוש ברוך הוא השגיח עלינו והציל אותנו מכל הצרות האלה. אני לא רוצה לתת דוגמאות נוראיות, ושלא נעמוד בניסיונות. אני רוצה לתת דוגמה אחת, לא נעימה כל כך, בסדר? בחור ובחורה רוצים להתחתן. מתחילים להתקדם לקראת החתונה. פתאום נכנסה איזה ג'ננה, אני יודע מה, לאחד מהם, וביטלו את החתונה. שבוע לפני החתונה, שלא נדע שאף אחד לא יעמוד בניסיון כזה, שבוע לפני החתונה, התבטלה החתונה. מה חושב הזוג הזה בשלב הזה, או אחד מבני הזוג, שלא רצה לבטל את החתונה, והצד השני ביטל, מה הוא חושב עכשיו על מצבו? נחרב עולמו. לצערי הרב, אני מכיר מקרים כאלה, נקווה לא רבים, אבל יש דברים כאלה. יפה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בהשגחתו הפלאית, יודע, הקדוש ברוך הוא רואה עכשיו 20 שנה קדימה. הוא רואה שמהזוגיות הזאת יכולים לצאת דברים לא כל כך טובים. למשל, שאולי תהיה פה עקרות ולא יהיו פה 20 שנה ילדים. או חד ושלום, שאולי פתאום תופיע איזה מחלה לאחד מבני הזוג, וזה לא ילך לכיוונים חיוביים. או כל מיני דברים אחרים. אבל אנחנו בזמן שלה, שזה קורה, אנחנו רואים רק את החורבן. אנחנו לא מסוגלים להגיד שירה בכלל. רבותיי, הכרת הטובה האמיתית, העמוקה, היא דווקא הרמי עובד אבי. היא לא הביקורים. הרמי עובד אבי ביקש לבן לעקור את הכל. אף על פי שבתורה זה לא כתוב. תדע לך, יש מצבים בחיים שהצרות נסתרות, והקדוש ברוך הוא מציל אותך מזה, ואתה אפילו לא מודע לזה. פה, הקדוש ברוך הוא לפחות יודע אותנו. ריסק את האמוריים, ירד אדם, ירדו האיברים לוואדי, גילינו מה קרה, אמרנו שירה. אלי בירנו לה. אבל הרבה פעמים בחיים ובהיסטוריה הכללית והפרטית שלנו, כלל ישראל לפרט ישראל, אנחנו בכלל לא מודעים לכל מיני סכנות. האם מישהו מאיתנו בכלל מודע לזה? שיכול מאוד להיות שבשעה 3:03, כלומר לפני דקה, היו מכוונים טילים על מדינת ישראל מאיראן. ומישהו שם רצה לחוץ על הכפתור. והקדוש ברוך הוא בהשגחתו, לאותו אחד שרצה לחוץ על הכפתור, אני יודע מה, אשתו הרגיזה אותו, והוא הוקפץ הביתה. ואנחנו יושבים פה, מבסוטים. אין לנו בכלל מודעות למה שהיה יכול להיות וניצלנו ממנו. רבותיי, מצוות הביקורים, העיקר שבה, זה לא העלאת הביקורים לפי הגרא, לפי זה. העיקר שבה זה דווקא הרמי עובד אבי. זה ביקש לבן לעקור את הכל שקראנו לשיעור הזה, הסוד של לבן. מה הסוד של לבן? זה הסוד, שללבן יש סוד. ואתה לא מכיר את הסוד. ואתה לא מבין בכלל מה רוצה לעשות לך. ואתה לא מבין את השגחת השם עליך. ואפילו אתה יודע להגיד על זה תודה. זה הסוד. תראו מה אומר הרב מקור מספר 2. על נחלי ארנון. והעוד זו מלחמת נחלי ארנון. שנאמר על כן יאמר וכו'. אומר הרב. עוד המילה עוד מזכירה לנו עוד מלכות. עוד מלכות יאמר. על ההכרה של רוממות. שמכנעת כל מנגד. אף בלא פגישת התנגדות היותר קטנה. כי המנגד מקדים להיות מתבטל לפני ההוד השפוך על כיסא המלכות. רוצה להסביר את זה. כשאנחנו אומרים למשל דוגמה, לאדם הזה יש הוד פנים, מקרין ממנו הוד. אני, כשאני פוגש אדם כזה עם הוד, אני נמס. אני לא יכול להתנגד למה שהוא אומר, אני לא יכול להתנגד למה שהוא משדר. כלומר, יש לפעמים מפגש בין אנשים, שיש אי הסכמות, יש ניגודים, יש ברורים. אני אומר מה אני לא מסכים. לפעמים כשאתה פוגש אדם עם הוד, הוא כל כך בעל הוד, בעל גודל, בעל עוצמה, גלויה וסמויה, שההוד הזה משפיע עליך שהוא עוקר ממך את ההתנגדות מלכתחילה. אתה מתבייש להתנגד לו בכלל. אתה מרגיש שפל וחסר משמעות מולו, אז מי אני בכלל שאני אתנגד לו? אין לי בכלל את הכלים, אני בכלל לא בלבל, זה בכלל לא בפונקציה. זה נקרא עוד מלכות, כמו מלך, שהוא המלך, והוא בעל הבית, והוא הקובע, והוא נקווה יודע מה עושים. ואנחנו שלא מכירים את כל החשבון של הממלכה, ואין לנו שלטון מלכות, אנחנו הולכים להתנגד למלכות. אין לנו מושג, אין לנו כלים, אין לנו הבנה פה בכלל. אז עוד מלכות יאמר על ההכרה של רוממות. כשאנחנו מכירים את העוד, את הרוממות, שמכנעת כל מנגד. יש הכנעה שהיא במלחמה, ויש הכנעה שהיא בלי מלחמה. פשוט יש כאן איזו הקרנה, שמכניעה לך, אצלך, את ההתנגדות. שמכנעת כל מנגד, אף בלא פגישת התנגדות היותר קטנה. תראו את זה משפט, משפט הבא. כי המנגד מקדים להיות מתבטל לפני העוד השפוך על כיסא המלכות. אני מתבייש להתנגד לך. כן, זה כמו למשל, ילד בכיתה רוצה להפריע למורה. טוב, אז יש ילד שהוא לא מתבייש במורה, מפריע. יש ילד, הוא רואה מורה כל כך נחמדה. כל כך טובה, כל כך רוצה לעזור לילדים, איזה מין הוד הוראה כזה, שילד הזה מתבייש להפריע, הוא אומר, זה לא פייר. היא כל כך נחמדה, היא כל כך בשבילנו, נפריע למורה הבאה בתור. יש דבר כזה. אומר הרב, זה מה שקרה בנחלי ארנון. מלחמת נחלי ארנון, על פי רשי, על פי פשט הפסוקים, הייתה בזה מצוינת שלא פגשה כלל בישראל. מלחמה של ישראל, בלי שישראל היה מודע שהוא בכלל היה במלחמה. כי הקדוש ברוך הוא השגיח עלינו, בנס נסתר, ואפילו לא היינו יודעים להגיד על זה תודה, לולא אדם והאיברים היו זורמים שם לוואדי למטה. אז מלחמת נחלי ארנון הייתה בזה מצוינת שלא פגשה כלל בישראל. ומבלדי ידיעתם, הוסר הכוח העומד לבלי עליהם. פשוט הזיזים נכנסו בנקעים, והתרסקו הם הורים. זהו. זה העוד, הנמשך מאוד שם השם, הנקרא עלם קרובו, יוצא לפי זה, סיכום. שפרשת הביקורים, ובפרט מקרא ביקורים, אני הייתי אומר אולי יותר לדייק את, את הנקודה הזאת. יש להביא את הביקורים, ויש מקרא ביקורים. לקרוא פסוקים, החל מהרמי עובד אבי, כן? להביא ביקורים, זה הטוב הגלוי, זאת ההודעה על הטוב הגלוי. הנה, כמו שאמרנו מקודם, נתנו עצים, יש לנו פירות, הנה ראשית פרי האדמה, הבאנו ביקורים. זה הפעולה, זה מעשה הבאת הביקורים. אבל יש מקרא ביקורים. מקרא ביקורים זה התוכן הפנימי, זה מה אני אומר. אומרת התורה, לפי הפירוש של הגר"א, אנחנו מודים לא רק על הטוב הגלוי, אלא גם על הטוב הסמוי. וזאת מדרגה. בפרט שלא נתמודד חד ושלום, כשאנחנו מתמודדים עם קשיים, ואנחנו רואים קצר, רואים את ההווה, רואים את הבעיה. אנחנו לא מבינים איך הבעיה הזאת היא חסכה לנו במחאות בעיות הרבה יותר חמורות. ואיך מהבעיה הזאת יצמח עתיד הרבה יותר מתוקה. זה מה שאומר הגר"א. בואו נקרא את הגר"א ונסיים בזה. פירוש, אף על פי שאיננו מרגישים בניסים, כמו למשל מלחמת נחלי ארנון, אשר הוא עושה תמיד, אף על פי כן הוא עושה תמיד נפלאות גדולות לבדו, וצא ולמד מלבן הארמי, שהתורה לא מספרת לנו באמת שהיה פה נס, סליחה, התורה לא מספרת לנו באמת שלבן רצה לעקור את הכל, זה יגידו החכמים בהגדה של פסח, אבל פשט הפסוקים, אתה לא רואה ביקש, לעבור, ביקש לעקור את הכל. הנס שניצלנו מול לבן הוא נס סמוי. בהגדה מספרים לנו את זה. על פי הפסוק פה, ארמי עובד אבי, אותו לבן הארמי רצה לעקור את הכל, רצה להעביד את אבי. אז וצא ולמד מלבן הארמי, כלומר שבהשקפה ראשונה לא נראה הרעות אשר עושה לבן ליעקב. ולא ידוע לנו מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב. בספר בראשית אנחנו לא רואים את זה. יבוא ספר דברים, יבוא, תבוא פרשת כי תבוא, תבוא פרשת ביקורים, יופיע מקרא ביקורים, יגיד לך, תדע לך, ארמי עובד אבי. ואף על פי כן העיד עליו הכתוב ארמי עובד אבי, אלא על כוחך הוא ביקש לעקור את הכל, והקדוש ברוך הוא היפך לטובה, כן הוא עושה תמיד ניסים עמנו, אף שאין אנו מרגישים, ואפשר להוסיף, ואף שאין אנו מודעים. אבל צריך להכיר טובה. צריך להכיר טובה גם על הטוב הגלוי, ואולי בעיקר גם על הטוב הסמור, בין בפרט ישראל, בין בכלל ישראל. שנזכה לומר ולחיות את מקרא ביקורים. יישר כוח, ברוכים תהיו.